י"א. הגמרא בפרק אלו עוברים שלעשות עיסה קטנה, אפילו שבבית המקדש, פעם אני הייתי אומר לאחד שהכל צריך להיות קשה לפסח. שאל אותי איזה רב אחד טיפשון, אמר, לחם הפנים. לחם הפנים ודאי שהיה צריך להיות קשה לפסח, מה אתה מדבר שטויות? לחם הפנים צריך להיות כל המנחות, וכל זה גם כן בפושרים היו עושים אותם, נגד הדין של פסח, אפילו שזה היה חייב להיות קשה לפסח. אמרתי לכם אתמול את הטעם, למה? תגידו, כהנים, זריזים הם, כהנים היו זריזים, יודעים לעשות את זה לפי ההלכה. אבל פסח ביד כל אדם, לכן הוא אומר, היו עושים את הלחם הפנים, שתי עשרונים יהיה אכלה אחת, נכון? שתי עשרונים, כאן אתה אומר רק עשרון. זאת אומרת, תמיד יהיה לכם כלל, עשרון זה עשירית האיפה. עשירית האיפה זה מקבצים וחומש ביצה, זה יהיה לכם תמיד כלל. מקבצים, 43 ביצים, ועוד חמישית של ביצה, זה עשירית האיפה. אז אומר לנו הרמב״ם, אין לשים, ועוד פעם, לפי קמח, אמרנו לכם, קמח של הרגיל במידה, זה לא במשקל, אלא במידה. אין לשים בפסח עיסה גדולה, שמתחמיץ, אלא כשיעור חלה בלבד. אנחנו מקפידים אפילו פחות משיעור חלה. אני פעם הייתי אפשר עושים האשכנזים את המצה שמורה, החרדים ואלה ממש קטנים, לא הרבה. לוקח איזה כוס אחד וממלא אותו, הרבה פחות מחלה, ותקף ומיד שמים בזה מים, ותקף ומיד. אני חושב מרגע שלוקחים את הקמח, עד רגע שזה מצה, אולי 2-3 דקות, ממש במהירות הבזק. אלא כשיעור חלה בלבד, ואין לשים לא בחמים, עשו שיהיה מים חמים, ולא בחמה חמה, זאת אומרת אפילו שזה קצת חם, גם זה פסול, ולא במים שנשאבו בו ביום, שתשאב ותעשה, אלא במים שלנו. ואם עבר ולש באחד מכל אלו, הרי הפת אסורה, יש חולקים על זה. אומרים שמים שלנו זה לא מעכב, זה רק הידור. ולכן זה לא מעכב בהלכה אם אדם שאב מים. להלכה מקפידים על זה מאוד, שתמיד צריך לשאוב את המים לפני זה. אני זוכר את זה גם שהיינו עושים את המצות, אותו שהיה אופה. היינו שואלים אותו מה עם המים, אתמול בענים, אתמול לקחתי אותם לפני שקיעת החמה. בירושלים הייתי רואה שהאדמורים, היו הרבה אדמורים בשכונה שלי, היו עושים את זה בשירה ובזמרה, בטוב ובחינור, קופצים, מרקדים, עם שקיעת החמה היו לוקחים את זה, בדיוק. כשהחמה שוקעת, באותו רגע היו לוקחים את המים האלה, עם שקיעת החמה. לפני שהחמה תשקע, ממש כמה דקות, היו שואבים את המים, והיה שירה, הולכים לתהלוכה, שם ישראל, אוהבי מצוות. ואם לש, זאת אומרת, אם לש אותה במים חמים, או זה נגד, אמרתי לכם, זה נגד מה שהיה בבית המקדש. אומר, הפת אסורה, אסור לאכול את המצה הזאת. אבל בבית המקדש ככה היו עושים. זאת אומרת שזה חומרה, אבל החומרה הזאת, הרמב״ם פוסק שזה אסור. אין לנו אלא דברי הרמב״ם. יש חולקים על זה בהלכה. יש אומרים, להלכה למעשה, הפת אסורה. לא תשב אישה.
שמיים שלנו זה לא מעכב.
אני חוזר לומר לכם, יש שיטות שזה לא מעכב. להלכה, כמו הרמב״ם, ממשה עד משה, לא כאן כמשה. צריכים להקפיד, בפרט זה מצאת מצווה זה. אמרנו לכם אתמול את הפרי חדש גם כן, נגד מרן, שהוא אומר שאם זה לא היה משעת קצירה, זה כשר מרן אומר, הוא אומר, מו חס ושלום. מצאת צריכה להיות, מצאת מצווה צריכה להיות הכל לשמה. משעה שקוצרים, שומרים, עושים, וזה גם ברוך השם היום מאדרים בזה. תדעו לכם, המצות שאתם קונים, אני יודע שהאשכנזים, אשריהם ישראל, מאוד 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 מדקדקים. גם אנחנו, כשהיינו עושים, היינו מדקדקים בכל הדברים האלה. אז יש בזה מחלוקת בדבר. נמשיך הלאה. כן, לא תשב אישה תחת השמש, זה אני גם כן זוכר, אנחנו לא היינו נשים, היו באים אנשים לעשות. אז היו, באותו יום שהיינו עושים את זה בחצר, היו שמים סמיכות למעלה. אין כמו הלכה למעשה, נכון? אז אני זוכר, היו שמים סמיכות, והיינו הולכים בחצות היום ללכת לעשות מצות. כך היו באים הרבנים הגדולים, הרב יהודה צדקה, הרב עובדיה, כל אלה היו באים לעשות את המצות של האיתן. אז לא תשב אישה תחת השמש ותלוש, ולא תחת הרקיע, אפילו אם אין שמש. כיוון שיש, תגידו אחריי, יומה. דעיבה כולו שמשה, תגידו איזה, יום שיש בו עננים נקרא הכל שמש. כנראה ההסבר הוא בגלל שיש לחות, כנראה לחות. בקיצור, אסור, אסור לעשות אפילו במקום שאין שמש. זה יום האבים גם כן. ולא תניח את העיסה ותתעסק בדבר אחר. זהו. אני הייתי שם איך שעושים את המצה שמורה, אשריהם ישראל, אשריהם. עושים את המצה, כולם רק יהודים, ועושים את זה במהירות הבזק, לא מתעסקים בשום דבר אחר. יש קבוצה שעושים את הקמח, אחד שהיה מערבב, מוסר את זה לאנשים שהם היו עושות את זה, את הלישה, הלישה עושה את זה גבר. נותן לאנשים שהם פותחות את זה, עושים את זה מצות, ואחר כך לוקח את זה המשם, מזורק אותו לתנור ועושה אותו. הכל היה במהירות בזה, לא דבר אחר. את עושה מצה למצה. ואם הייתה לשה ואופה, וצריכה שני כלים, אומרים גם אותה אישה גם לשה וגם אופה. אנחנו בדרך כלל אומרים לחם עוני. למה נקרא לחם עוני? מה אני? דרכו שהוא לש והיא אופה, עושים את זה ביחד, או שהיא לשה והוא אופה, כך גם כן נוצא הכוונה במהירות. ואם האישה הזאת במקרה גם לשה וגם אופה, גם עושה את שני הדברים האלה, באמת צריך להקפיד שיהיה לה שני כלים של מים. למה? אחת שמקטפת בו, זאת אומרת שמורחת תמיד מים שזה ידבק טוב בתוך התנור, נקרא מקטפת בו, ואחת שמצננת בו את ידיה, מכיוון שהיא מכניסה את הידיים לתוך התנור, הידיים שלה חמות, אז לא תשתמש באותם המים. למה? שאם היא תשתמש באותם המים, המים הפכו להיות חמים. היא שמה את היד בתנור, נהיה חם, שמה במים, המים מתחממים. לכן לא, שני כלים. אחד שהיא שמה את הידיים שלה שתתקררו, והשנייה שהיא מדביקה אותו את המצה. ואם עברה ולשה תחת השמש, אומר מה עכשיו אישה אחת לא שמה לב והיה תחת השמש, או שלא ציננה ידיה, או שעשתה עיסה יותר משיעור חלה, הפת מותרת בדיעבד, הוא יתיר את זה. לא כמו שאמרנו לפני זה, שאם זה היה מים קצת חמים פסול, כאן מותרת. עכשיו אומר הרמב״ם, מכמה שיעור חלה, כמה זה השיעור? כמו 3.40 ביצים וחומש ביצה, כי גוף הביצה בינונית, לא כמשקל ה... כן, מרגיש לנו הרמב״ם לא להיות טיפשין, לא משקל, זה מידה. אומר לנו עוד פעם, וחוזר על זה, למה הרמב״ם חוזר על זה כל כך הרבה? בגלל שהיו אנשים טיפשים שהיו עושים את זה במשקל. אז הרמב״ם כל פעם צועק, לא תהיו כמו אותם האנשים, לא תטעו כמוהם, אלא תעשו את זה לפי המידה. הלאה. כל זמן שהאדם מתעסק בבצק, אפילו כל היום כולו אינו בא לידי חימוץ. אומר, אם האדם כל הזמן הוא לש, אין בזה בעיה, מהבוקר עד הערב. ואם יגביע ידו והניחו, ושעה בסקת שיגיע להשמיע הכל בזמן שאדם מכה בידו עליו, כבר החמיץ ויסרף מיד. יש שני סוגים, יש חמץ שזה דאורייתא, ויש חמץ שזה מדרבנן. אז אומר לנו הרמב״ם, אם האדם ירים את היד וקצת הלישה הזאת, הבצק הזה, שאם אתה נותן לו מכה, נשמע פק פק, אם אתה נותן מכה בבצק שבאותו רגע עשו אותו, הוא לא משמיע הכל. אבל אם קצת נהיה, התחיל להחמיץ, משמיע הכל. ואם אין קולו נשמע, אם שעה כדי שילוך אדם מיל, אם הלך 18 דקות, כבר החמיץ וישרף מיד. אומר הרמב״ם, שזאת אומרת, אתה שומע שזה טוב, הנה, מה אמרו הלכה לתת לו מכות? אני נוטה הכל וזה נשמע כמו בצק רגיל. אומר רמב״ם, אבל תיזהר, זה נקרא החמיץ. מה זה החמיץ לו מדאורייתא, אבל זה יסרף מיד. זאת אומרת, זה שיעור מיל. אמרנו לכם שיש כמה שיטות בשיעור מיל, להלכה מחמירים תמיד, כמו כל השיטות. אז עוד הפעם, כשאתה עושה למשל לגבי חמץ, לוקחים את השיטה הכי מחמירה, 18 דקות. ושאתה רוצה למלוח בשר שכתוב כדי לחמי, לוקחים את השיטה הכי מאחירה, שזה 24 דקות. וכן אם יחשיפו פניו כאדם שעמדו שערותיו, הרי זה אסור לאוכלו. ואין חייבים עליו קראת. אומר, אבל אם קנתתו שקיבל צבע לבן, כמו אדם שהתבגן, היה לו שערות לבנות, אומר, אסור לאוכלו. אבל קראת, רק כמו שאמרנו למעלה, שזה משמע מדברי הרמב״ם שב-18 דקות זה קראת. הרבה חולקים על זה. כן. כן, בבצק החרש קוראים לזה. תראו, בקס מגיד משנה מסביר איזה טוב. כן. וזה פיוש רבנו בהשגות שיטה אחרת. דיבר רבנו נראים. טוב, הרמב״ם מחמיר מאוד, הרמב״ם יותר מקל מנו, הלכה היא כמו הרמב״ם. היו שתי עיסות שהגביעו היד מהן, נילו שכן. אז יש לנו עכשיו שתי עיסות, רחל ולאה, רחל עושה מצה ולאה עושה משטחת אותה, והגביעו היד מהן. נילושות בעת אחת ונשתהו, אחת מהן יש לה קול ואחרת אין לה קול. שתיהם יישרפו והרי הן חמץ גמור. אומר אחד, ראינו שהתקלקלה, נחמיץ לפי הכלל, שאם אתה נוגע בו משמיע הכל כאילו לא כמו בצק רגיל. אז אומר הרמב״ם שהלכה גם אותה שלא משמיע הכל, כיוון שזו יחמיצה, זה סימן שגם השנייה יחמיצה. אמרתי לכם עוד הפעם שהיום בימינו ברוך השם, המצות שאתם אוכלים אותם של כל הסוגים האלה, חרדים ושצר וזה, ומה שמביאים בבית הכנסת, ראיתי אותם את האשכנזים, כמה שהם עושים את זה במהירות, אין את כל הבעיות האלה. מרגע שהם מתחילים לשים מים בקמח, עד שזה נהיה גמור, אולי 3-4 דקות, לא מאמין 5 דקות, לא מאמין 5 דקות. אין עושים סריקין המצוירים בפסח, לפני שהאישה שוהה עליהם ומחמיצים בעת עשייתם. אומר, היו עושים כל מיני ציורים על זה, אז הציורים האלה שעושים עליהם על המצה, זה יכול להחמיץ, לא עושים, צריך לעשות את זה במהירות. והגמרא אומרת, הנה כאן אומר, לפי כך הנחתומים מותרים לעשותם, מפני שהם בקיאים באומנותם ומהרים לעשותם. אבל בעלי בתים אסורים, אפילו צרו אותם בדפוס, שמייבואו אחרים לעשותם שלא בדפוס, וישוב עשייתם ויחמיצו. אומר, אם עושים על זה כל מיני ציורים על המצורות, של כאלה אני זוכר שהיו עושים לוי, עושים צורה של לוי, כהן, ישראל, שיהיה להם 3 מצות, טוב, נו, זה מנהגים. אז אם עשו את הדבר הזה, זה אסור, הוא אומר הרמב״ם, לא לעשות. אבל אם זה בית חרושת, הבית חרושת, כל הסריקים בסריקי ביטוס, כשלא יגידו את זה, הגמרא אומרת שלא יגידו כל הסריקים מותרים, סריקי ביטוס אסורים. מסריקי ביטוס היו זריזים מאוד, כל הממצאים אסורים, סריקי ביטוס היו עושים מהר. אז אומר הרמב״ם, כיוון שהם זריזים ועושים את זה במהירות, ויש להם על זה דפוס עוד הפעם. מתרמצים, והחתומים מותרים להם מפני שהם בקיאים באומנותם, מהרים לעשותם, ובעלי בתים אפילו בדפוס, זאת אומרת שזה חותם אותו, לא צריך לחכות. בעל הבית אסור. היום גם כן בעלי, לפי הרמב״ם זה מותר, אבל הלכה למעשה חס ושלום. חס ושלום. לא לעשות שום שיהוי. כמו שלמדתם איתי בהלכות שחיטה, אתם זוכרים? יש גמרא, למדנו גמרות ופלפולים והכל. הלכה, אמרנו זה דבר אחר, אפילו שיהיה כלשהו זה אסור, דרסה כלשהו זה אסור, אפילו במיעוט בתרה אסור. והבאתי לכם שכמה האחרונים, הגאונים הספרדים, כמו הזבחי צדק ועוד, וכף החיים, שגם הם אומרים, אנחנו כולנו כמו אשכנזים, מחמירים, אז כל הגמרא תשים אותה בצד. אז אומר לכם בדיחה. פעם אחת בא הגאון שהגת אריה, הוא בא לבקר את הרב ברלין, זה שעשה מסורת השס. התחיל אותו הרב בועז, אבל המשיך אותו המסורת השס, אותו המשיך את המסורת השס, הוא היה בקי גדול בשס וגאון גדול. בא לבקר אותו. אז אשתו של הגאון, המסורת השס, רב ברלין קראו לו, אמרה לה הגאון שהגעת אריה, בוא אני אראה לך את המטבח שלי, בוא אתה רואה אצלי הכל מסודר, לבד 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 בשר, לבד 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 חלב. אז הוא אמר, מה, מחקת את כל השולחן ערוך? גם היום אנחנו בכל השחיטה כבר לא צריך לדעת הרבה, כל שהיה מאוד כמה מאוד בתורה, הכל זה טרף, אבל לומדים את התורה כדי ללמוד ולמד, לשמור ולעשות. כן, אז אין עושים סריקים, אמרנו אסור לעשות את זה. היום גם הבתי חרושת וגם האנשים, הלכה למעשה אסור לעשות דברים כאלה, צריך לעשות זה במהירות הבזק. עכשיו אומר לנו הרמב״ם, מים שרוחצים בו הידיים והערבה אחר של השין, וכן מים שמשתמשים בו בשעת לישה, הרי זה ישפוך במקום מדרון, כדי שלא יתקבץ במקום אחד ויחמיץ. אני זוכר את הסיפור הזה, אמרתי לכם, שהיינו הולכים לעשות את המצות אחר הצהריים, אז היו אומרים בפירוש, היינו אומרים, כל מה שיהיה לנו פירורים, כל מה שיצא מהידיים שלנו, לפני שמתחילים את העבודה, הכל אנחנו מפקירים, מפקר גמור, שלא יהיה חל ושלום חמץ. אז עכשיו הוא אומר שאתה שופך, תיזהר, שלא תשים את זה במקום אחד, את המים האלה, למה אתה כל פעם נוגע עם הקמח, ממילא זה חמץ. אז תיזהר, תשים אותו במקום שזה ילכו. היום יש לנו ברוך השם את השאוור שלנו, מה קוראים לזה? הולך, הכל הולך, לא נשאר שום דבר. אז הוא אומר, תיזהר, כשלא יהיה חס ושלום, ויחמיץ. אין שורים את המורסן, ומניחים לפני התרנגולים. זה שאלה יפה. פעם שאל אותי יהודי אחד, אומר, כבוד הרב, יש לי סוס שקניתי אותו $500,000. אני התפלאתי, אמרתי לו, מה? אומר, לא, זה עוד בזול. יש סוסים של מיליון. אמרתי לו, מה עושים איתם? אומר, הם רצים, רצים קצבי. ואנחנו מרוויחים עליהם הרבה כסף. כן. אז עכשיו, הסוסים האלה, זה הייתה לו שאלה. איך לתת לו אוכל? נותנו לי עצה. יש מישהו ש... טוב, זה עצה של גוי, אבל עצה של יהודי, מה אתה עושה? הוא נמצא במקום שיש לו יהודים. אז לפי הדין ככה, צריך לעמוד על הסוס, שמאכיל אותו, שיחכה 18 דקות, צריך להוציא את הכל, להביא לו שעורים חדשים. למה? שאם אתה נותן את השעורים ההם, זה כבר חמץ. למה? מהרוק שלו נהיה חמץ, נכון? אז זה ההלכה, שצריך תמיד... עכשיו בואו נקרא את הרמב״ם על התרנגולים, בואו נראה מה שהוא אומר. אז אומר לנו הרמב״ם, אין שורים את המורסן. מורסן זאת אומרת מה שיוצא, הפסולת של החיטה קוראים לו מורסן. אמרתי לכם פעם שהרמב״ם אומר, אל תאכל לחם בלי מורסן. גאון הגאונים שלנו. הוא ידע שהולוויט זה יותר טוב לאכול. גם יש לנו מצות של הולוויט. גם הוא הביא את זה, משמו רבי יוסי. רבי יוסי שלנו הביא לנו מצות של הולוויט. תעדיפו אותם. יותר כדאי לשמוע בכל הרמב״ם. אז הוא אומר, אין שורים את המורסן ומניחים לפני התרנגולים. למה? שמייחמיץ. אם אתה שם שם, יש, בתוך המורסן יש קצת קמח, זה יחמיץ. אבל חולטים להם המורסן ברותחים ומניחים לפניהם. הוא אומר, אבל אם אתה לוקח את המורסן ושם אותם במים רותחים, מה קוראים לזה? חליטה. נו, חליטה. אמרתי לכם, גם בשר אפשר בלי מליחה. אתה מרתיח את המים, זורק אותו בתוך מים רותחים. אבל היום לא בקיאים. גם את הכבד. את הכבד אותו דבר. יש בגמרא סיפור שרב אחד היה עושה את זה ובא אליו מישהו ולא רצה לאכול את זה. אמר, תפתחו לי את הפה ותכניסו לו את זה. מה זה בבית שלי? עושה חומרות. מה, אני לא קשר? כעס. כנראה שהיה פרסי, לא? פרסים כועסים אם באים לבית שלהם ומישהו לא אוכל מהאוכל שלהם. כאילו אנחנו לא קשרים. אמר, תפתחו את הפה ותזריקו לו את הכבד הזה בפה. כן. אז אומר לנו הרמב״ם, שאם המים הם רותחים, עולים ויורדים בו, ואתה לוקח את המורסן ושם, אז נשאר קמח, זה, אותו רגע זה הפך להיות כבר אפוי, נכון? אז ברגע שהוא אפוי ומבושל, אין בו כבר חמץ. החמץ זה כשלא נהיה מבושל, אבל כשהתבשל, אין לו איסור חמץ. אמרתי לכם גם, מה שאומר הגאון מבילנה שהיה מלגלג על מנהגי החבד. איזה דברים הם מדברים? ברגע שהכנסת אותו לתנור, זה כבר אפילו אם היה איזה קמח שלא נהפך, איזה נהפך שם, נכנס לתנור. כבר נהגו רוב העולם, שלא לחלוק, זה שמי לא ירתיח, המים יפה. אמרנו לכם, קראנו גם בהלכות בשר וגם בכבד קראנו את זה. מי למדתי את ההלכות האלה? בכיתה אני זוכר שהסברתי לכם, שמדינה אתה יכול לחלוט את הכבד, אבל נהגו כל ישראל שכבר לא עושים, למה? שמי לא ירתיח יפה יפה, לא אומרים שאנחנו לא בקיאים, לא לעשות. זה מזמן הגאונים כבר עשו את הגזרה הזאת, שלא לעשות. מותר ללוש לתרנגולים מורסן או קמח, ומאכילן מיד. תקף באמת חכה 18 דקות שידמרו את זה. הוא נותן לפניהם והוא עומד עליהם. עד שלא ישה לפניהם כדי הילוך מילד. תראה על השעון, תביא לו את הדברים. כמו שאמרתי לכם על הסוס, נו, אותו דבר, על הסוס שלו. שייתן לו את האוכל שלו, השעורים, ויעמוד, יסתכל על השעון, 20 דקות, יסרוף את הכל, לא להשאיר את זה יותר. וכל זמן שהם מנקרים בו, או שהוא מהפך בידו, אינו מחמיץ, כמו שהסברתי לכם. כשאם האישה אפילו מהבוקר עד הערב משחקת עם האישה, זה לא מחמיץ. אז הוא אומר אותו דבר התרנגולים, אם הם מוזיזים אותו כל פעם. עוד דלף, אתם זוכרים שלמדנו אתמול. אם יורד כל הזמן טיפות, על גבי החיטים או משהו דומה, כיוון שזה כל הזמן מתנענע, לא מחמיץ. או שיפסקו לאכול, ישטוף כלי המים וישפוך במקום מדרון. תקף ומיד תיקח את זה שלא יהיה מקום של חמץ. כן, הכל... כן.
מה דעת הרב לעניין? בוא נגיד מישהו נמצא בבית של חברו, בבית של משפחה שלו בפסח, והם לא טבלו את הכלים.
כן, זה כמה פעמים דיברנו. עכשיו אישה אחת התקשרה אליי לפני כמה דקות שהתחלתי את השיעור. אומרת, מה לעשות? אמרתי לכם, תיתנו את זה לגוי. יש לכם מישהו עובד גוי שם? תגיד לו, תראה, או תגידו לו, זהו שלנו, מה קוראים לו? לארי, הגוי. תגידו, אנחנו רוצים לתת לך את הכל מתנה, אבל להשתמש בזה כל הזמן. אתה מרשה לנו? יגיד, יקביע את זה, יקנה את זה. ויש לו כמה קניינים, אמרנו, כל הקניינים יעשו כאן, או בכסף, או שייתן לכם איזה פרוטה אחת, 5 סנט, ותנו לו את כל הכלים, גם בשטר, וגם תעשה, תגביע את זה, לפי כל השיטות. ייקח את כל... אולי כדאי להגיד לו, שאתם עושים את שטר המחירה, אולי כדאי להוסיף שם השנה, שהם לא יכולים ללכת למקווה, המקוואות סגורות. אבל אני רוצה לומר לכם, מי שרוצה לפתור את הבעיה יש, אתם שנוסעים כאן, מה קורה? בביו? איך קוראים מהחוף הזה? בביו. אם אתם הולכים עד הסוף, יש שם ים טבעי. תיקחו את הכלים, תטבילו שם, מה הבעיה? יש שם, שנצרה מהגשמים זה נוסף. אז תלכו, תעשו את הכל.
קשור לים, אני חושב, בכלל.
עוד יותר טוב. הוא קשור לים?
אני חושב.
לא צריך שיהיה קשור לים. תראה, מי שרוצה לקיים את המצוות, יכול לקיים. סיפר לי פעם יהודי אחד, יהודי שבא משוויץ, היינו בפרס. אז הוא הלך, היה קם בבוקר, הלך להביא לחם. כשהלך להביא לחם, אמר לו לאופה, אתה מרשה לי לקחת כיסם של סיגריה? מפה? אמר, כן, לקח כיסם וזרק שם. הביא לנו את זה, אמר, זה פת ישראל, זה פת ישראל. תדעו לכם, מי שרוצה לקיים את התורה, יש אפשרות. אם הנה, מה הבעיה? כל כך ללכת עד המקווה, או במקום למקווה, תיסעו שם, זה מייל אחד, שני מייל, מלא משדים גרים שם. אתם יודעים איפה התחנה? התחנה האחרונה של האוטובוס. תלכו שם, יש שם טבעי. שימו, תברכו, זה למקווה, המים קרה ימים, זה מקווה של הקדוש ברוך הוא. המקוות שעשו פה... מה?
סליחה, אדם שנתן את הכלים שלו לגוי כדי להיפטר מתפילה, האם הוא צריך שוב פעם לקנות את זה חזרה, או יכול להשאיר את זה
ביד? ישאיר את זה כל החיים שלו. מה, צריך לגוי? ישאיר את זה. שיחיה 120 שנה, והגוי יחיה 240 שנה. מה זה מפריע לו? הגוי נתן לך את זה, וגם היהודי שיחיה.
ראיתי שהתז על השולחן
שאומר
שזה רק באקראי. זה רק באקראי.
תשמע, שים לב אליי, אין לך אקראי יותר מזה היום, שהמקוואות סגורות, מה לעשות? אנשים גם, אני נותן לכם עצה, מה הבעיה? תלכו לים פה, הכי הרבה תלכו לים הגדול. זה גם לא רחוק מפה. והיום זאת אומרת לים שאתם עוברים, שאתם נוסעים תמיד בהיווי, יש ים בדרך, תרדו שם, תטבילו את זה, ליד שדה התעופה יש ים גם כן, כאן ב... תלכו שם, תשימו את זה במים, תברכו על זה, הברכה הכי טובה. אין לך מקווה יותר טוב מזה. מה?
נשים, אני חושב שהן מפחדות משתי דברים. אחד, שזה לא נקי,
ושניים... איזה לא נקי? למה לא נקי? ים זה הכי נקי בעולם.
שמישבר הכלים.
שתרטיב את היד שלה במים, ותכניס את זה עם היד. מה יש בזה? זה לא חציצה, אמרנו לכם 1,000 פעם. אם אישה למשל רוצה מפחדת לטבול, אז חברתה שמה את היד שלה במים ותופסת אותה ותובלת. אמרנו, אז זה מתחבר, תגידו שזה חיבור, כיוון שהרטיבה את הידיים במים, זה חיבור. ואמרנו לכם את השאלה על המסך דווקא במקווה, הגאון מבין להם מלגלג על זה, אומר איזה דברים, מה זה במקווה? הלו, מה זה משנה מים רגילים? ברגע שהגביע את היד שלה זה נהיה שאוב, מה זה במקווה? זה מקווה. בלבול מוח. טוב, אבל זה רב אחד רצה לעשות חומרות, אחד מהראשונים, אמר, טוב, שיהיה ממקווה. מה ההבדל? מה ההבדל? ברגע שהגביע את היד זה נהיה שאוב. טוב, תתירו לאנשים הפחדניות האלה, שאתם תשימו את היד במים, תתפסו את הכלי ותטבילו אותו וגמרנו. אין שום בעיה. אבל רגע אחד רציתי להגיד לכם, שאלו אותי הרבה פעמים, לפעמים יש על הכלי מדבקה. צריך להוציא אותה. אבל אחד אמר לי, המדבקה שלי זה שזה מראה שזה חומר טוב וחברה טובה. זה לנוי, שאני שם את זה, זה נותן לי הרבה, אני מעוניין שזה יהיה שם. לא חוצץ. לא שאלו את הרב עובדיה לפני הרבה שנים, לפני אולי 70 שנה. שאלו אותו 60 שנה, כן. בחלק ב' של יביע אומר, שנשים ששמות צבע על הידיים שלהם, אומר נכון שבהלכה כתוב שצריך להוציא את כל הצבע, אבל כל מילתא דלנוי לחציץ. כיוון שהאישה עושה את זה בשביל יופי, והיא רוצה שזה יהיה, לא יהיה חציצה. עכשיו שאלו אותי, מישהו שאל מהמקווה, אמרו שאישה אחת רצתה להוציא ונהיה חצי חצי, זה אסור לה לטבול. מה לעשות? אמרתי שתמלא את הכל, תעשה את הכל, שזה יהיה יפה ויכולה לטבול. אבל למחצה לשליש או רביה לא שמענו, לא לעשות חצי חצי. כבר היא רוצה שתעשה את כל הלק הזה, את כל הצבע הזה על כל היד, ותלך תטבול. תלמדו את הכלל. כל מילתא דלנוי, כל דבר שעושים אותו ליופי, לא חוצץ. מישהו שאל אותי פעם שאלה יפה, נראה מה תשיבו. אז למה שופר עם ציפה וזהב זה פסול? הלו כל מילתא דלנוי לא חוצץ. אמרת אם במקום של השופר, אם שמת שם קצת זהב, זה פוסל. למה? למה זה פוסל? זה לנוי. נו, יש לכם תשובה?
הוא לא תוקע בשופר.
יפה, יפה מאוד, יפה מאוד. שם הבעיה, טוב, יפה, תשובה יפה, כך כתבו הפוסקים, שצריך לתקוע כל שופר, וזה לא יוצא מכל שופר, זה יוצא מתחילה מכל זהב. לכן אם ציפה הוא זהב, אפילו שזה לנוי, שתמיד יש לנו כלל, ביחד, כל מילתא דעביד לנוי, לא חוצץ. אז אותו דבר שאלו אותי את השאלה הזאת לגבי הכלי. הדביקו על זה, לא יודע, איזה חברה מפורסמת, שהיא, הכל זה אצלהם זכוכית יקרה. מה קוראים לזכוכית היקרה? יש לזה שם.
קריסטל.
קריסטל יקר, כן, קריסטל קוראים לזה. אז יש על זה חותמת. והאדם רוצה שזה יהיה. זה לא חוצץ. לא כמו אותו הרב הטיפש שהיה צועק, זה פסול, לא פוסל. כל מילתא דלנוי, כל דבר שעושים את זה ליופי, זה לא פוסל. מה שאני אמרתי לכם על הלקה, לכתחילה כמובן ש... בית יהודי של תלמידי חכמים שאשתו לא תשים לקה על היד ותטבול. אבל יש נשים שרוצות דווקא לעשות כך טוב, או יש קלות אפילו ששמים, שאלו את רב משה פיינשטיין, יש שיגעון חדש לבין הנשים, שרוצות לעשות את הריסים שלהם ארוכות, והן לוקחות כל מיני מדביקות לריסים הטבעיות שלהם, עוד ריסים גדולות. יכולה לטבול עם זה? כן. כל מילתא דלנוי, יש עוד תשובה מפורסמת, כל מילתא דלנוי לא חוצץ. כן.
האם מישהו יכול לטבול את הכלים בשביל מישהו אחר?
למה לא? אין בזה בעיה.
לא, שליח, אני לא אומר
שליח. אם הוא לא רוצה, תראה, זה צריך שהוא יטבול את זה. אם הוא לא רוצה, זה בעיה גדולה. מה? אני לא רוצה שתטבול את הכלים. ואתה עושה את זה על כוחך, אז אני לא יודע אם זה מעולה התבילה הזאת. זה מדין שליחות זה. אם אתה הולך לטבול לו את הכלים, אתה מדין שליח שלו. או זכין לאדם שלו בפניו. פעם היה יהודי אחד אומר, ספר לי, ש... הלכו, אומר, באו אליי הנכדים שלי, וביישו אותי בושה גדולה. אמרת לו, מה קרה? אומר, הנכד שלי למד בישיבה, וכשבא אליי לבית, הזמנתי אותו עם הקלה שלו, אמר לו, אני לא אוכל אצלך. אמרתי לו, בני, למה? אתה הנכד שלי, למה לא אוכל? אומר, אתה לא טובלת את הכלים. הרי כל האוכל שלך זה לא קשר. אמרתי לאותו אדם, מי זה הנכד שלך? קראתי לו. אמרתי לו, אתה יודע שאתה עשית עבירה גדולה. קודם כל, האוכל לא נאסר. צריך להטביל את הכלים. האוכל לא נאסר. דבר שני, אדם פיקח, הכלים שלו שזה מחרסינה, לא צריכים טבילה. חרסינה לא צריך טבילה. מה תגיד כפיות? אם היית עושה בחוכמה, היית לוקח כפיות של פלסטיק. אומר להם, אני אוהב לאכול בפלסטיק, שלא לא אוהב שם. וגמרנו את כל הבעיה. אבל לבייש את הסבא שלך, זה לפעמים גורם, בפרט אצלנו היהודים שלנו, שאם עושים דבר כזה, זה מביא חס ושלום לקנאה ושנאה ותחרות. התחילו לומר, תראו הדתיים האלה מה. לכן צריכים להטביל את הכלים. לצערנו הרב, יש הרבה אנשים שלא מבינים את זה, הם חושבים שזה בשביל ניקיון. פעם אחד היום אומר לבן שלו, בני, אנחנו יותר נקיים בבית מאשר המקווה הזה שהכניסו בו אלפי כלים. הם לא מבינים שזה עניין של טהרה להחליף אותו מיד הגוי ליד ישראל. יש הרבה ראשונים אומרים שזה מדאורייתא, אך את הזהב ואת הכסף ואת הנחוש ואת, ואת, ואת כל דבר ואת השד הנטע, ואך במה נידה התחתה, אמרו במים שהנידה תובלת, במה נידה. אז זה באמת צריך מדאורייתא להטביל את הכלים. חוץ מכלי זכוכית, אני חושב שבגמרא, מה היה בשיעור של גמרא, הסברנו לכם שכלי זכוכית זה היה מיותחי דבר, שעשו אותם כמו כלי מתכות. יותחי דבר, כלי זכוכית, אז גזרו עליהם טומאה, וגזרו עליהם שיהיה מתוכו כברו, בגלל שזה ניתח, וזה נראה מתוכו כברו. טוב, על כל פנים. אז כלי זכוכית זה מדרבנן, יותחי דבר. אבל שאר הכלים זה מדאורייתא, לפי הרבה. הרמב״ם משמע מדבריו שגם הטבילת כלים רגילה זה רק מדרבנן. כמו שאמרתי לכם פעם, יהיה נפקה גדולה, נפקה מינה גדולה גדולה, אם אפשר לטבול בשלג, יש מחלוקת ראשונים. אז אם אתה אומר שזה מדרבנן, אפשר להקל. ספקה דרבנן, לכולה יש לך מחלוקת בין הראשונים. מי צודק? אפשר להטביל בשלג או לא? חלק אומרים כן, חלק אומרים לא. נסמוך על זה שלכן כלי זכוכית אפשר לטבול בשלג. אבל כלי מתכות לא יתירו. אבל לפי דעת הרמב״ם שסובב שזה דרבנן, אולי אפשר גם בזה להקל. אז בקיצור, אדם יכול נוח לא לאדם שיעשו מצווה, תגידו כלל, זקין לאדם שלא בפניו. אז אם האדם הולך ומטובל את הזהו של חברו, זה טוב, זה מדין שליחות. אבל אם אומר לו אני לא רוצה, איך הוא יכול לטבול את זה? לא רוצה שתהיה שליח שלי, מה? זה לא אני טובל, זה אתה טובל. הוא צריך לטבול, נכון? עליו רמיה. אז אם זה מדין זכין לאדם שלא בפניו, עושים את זה. אם לא, לא עושים את זה. בקיצור.
למה לעניין, בוא נגיד, בדיקת חמץ? בוא נגיד, הורים הם עמי הארץ והם לא רוצים. הבן של מישהו נהיה תמיד חכם, הוא רוצה לבדוק. אבל הורים אומרים שלא, אני לא נותן לך רשות.
אבל גם הוא חייב לבית שלו שיהיה בדוק. שם זה דבר אחר, לא מדין שליחות, מדין דין, מדין הלכה. אדם חייב לבדוק את החמץ, הוא גר בבית הזה, נכון?
גם חייב להדביל את הכלים. בוא נגיד, גם הבן, הוא רוצה להדביל את הכלים שההורים שלו בבית שלו.
הנה חינם, בסדר, זה אתה צודק עם הכלים שלו, והוא שייך להם. הנה חינם, אתה צודק בזה. אבל אם הוא לא שייך להם, למשל אני רוצה להדביל לראובן את הכלים, צריך שירצה בזה, שמדין שליחות אני תובל במקומו. אבל אם לא מדין שליחות, זה לא מועילה התבילה הזאת. צריך כוונה גם לשם תבילת כלים. כן.
לא אמרנו שאם מישהו דוחף אישה בהכרוכה במקווה...
לא, זה אמרנו דברים של חולין. חולין לא צריכים כוונה. הגמרא אומרת, אם אישה נפלה בתוך הבור, היא טהרה. נפלה והוציאו אותה, כבר היא טבלה נידה. אמרנו שזה מחלוקת בראשונים. איך לפסוק, כמו רב או כמו שמואל, יש מחלוקת בזה. אם תבילת של חולין צריכה כוונה או לא צריכה כוונה. זה מחלוקת איך פוסקים. הרמב״ם פסק שלא צריכה כוונה. ואילו יש חלק מהתוספות שסוברים שהלכה שכן צריכה כוונה. וגם בהלכה היום בימינו. אם אישה נגיד טבלה בין הרבנים הספרדים והאשכנזים, יש בזה מחלוקת. גאוני ספרד, שזה רבי יוסף קארו ועוד, הם אומרים שזה לא מעכב. אישה שנפלה לבור וטבלה, זה תבילתה מועילה. ואילו רבני אשכנז אומרים שלא, אבל רבי משה פיינשטיין פסק להלכה כמו רבני ספרד. מישהו שם שאל אותו ואמר לו שיש בחורה שהיא טובה מאוד, אבל לא מקפידים טהרת המשפחה. אומר לו רבי משה פיינשטיין, מסתמה עם בחורה טובה, שהאימא שלה הלכה לסווימינג, לשחות בים, ובקיץ מסתמה והיא טבלה. אז כולם שואלים, איך זה יכול להיות? הוא אשכנזי, צריך לפסוק כמו הרמה. אומרים, לא, כיוון שהדין הוא באמת ההלכה פסוקה כמו רבני ספרד. ורבני אשכנז מיעוט הם בהלכה הזאת. רוב הראשונים פסקו שבאמת בחולין לא צריך תבילה. כן, נמשיך הלאה. לא תשרה אישה מורסן שתוליך בידה למרחב. פעם היו מנקים את הגוף שלהם, היו לוקחים את ה... את הפסולת של החיטים, שזה נקרא מורסן, והיו שמים את זה על הגוף. עד היום, אני פעם ראיתי סבון, מישהו הראה לי סבון, ששמים שם חתיכות של מורסן. אתם ראיתם את זה? פעם היה מין סבון, מישהו הראה לי את זה. כן, סבון, שהיה שם מורסן בתוך הסבון, כנראה שזה לקחו מהגמרה שזה דבר טוב. זה משפיע, יש על זה גם ויטמינים טובים במורסן, יש בזה כל מיני דברים טובים. אז שהאישה הייתה לוקחת את זה שמתרחצת, מורחת על גופה, וזה מוציא את כל הזיעה ואת כל הלכלוך. אומר, לא תעשה בפסח. אבל, שמה יד בשרה יבש. אבל אם היא רוצה אחרי שהיא התרחצה, לקחת ולהעביר את זה יבש, זה לא בעיה. לא לך. ולא ילעוס אדם חיטין ויתל על מכתוב נשם מחמיצות. אומרת הגמרא, למדנו מזה שרפואה לשון חכמים מרפא, שאם האדם לוקח חיטים ולועס אותם ושם את זה על הפצע, זה עוזר לו. כתוב שלא לעשות בפסח. עצם העובדה שאמרו לו בפסח, תבין שזה דבר טוב. לשון חכמים מרפא. חכמנו עליהם השלום, כל מה שכתבו, אפשר ללמוד מזה גם רפואה. אמרתי לכם, בימים האלה תקחו הרבה ג'ינג'ר. תשתו ג'ינג'ר. וגם שום. יש רבי חיים פלאט שמספר סיפור בספרו רפואה וחיים. יש לנו את הספר הזה, רפואה וחיים. יש לי בבית הכנסת, זה יושב לידי, ספר. יש לי פה, תביא אותו, תביא. אז יש ספר שנקרא רפואה וחיים. שם הוא מספר שפעם היה גנרל אחד גדול, שהיו כל יום מתים לו חיילים. כל יום היו מתים חיילים. אז הוא אומר, רבי חיים פלאצ'י, שהוא פגש איזו אישה סקנה, ואמרה לו, האישה סקנה, תשמע, יש עצה פשוטה, תן להם לאכול כמה קרשיני שום, כמה שיניים של שומים. כל יום תיתן להם לאכול, תפתח את זה על השום. שום, תפתח. ותיתן לו לאכול, וככה היה באמת, שמאז שהם לקחו את השום, הפסיקה המגפה, שמעתם? את אוכלו כל יום קצת שום. אם אתם יכולים לבלוע את זה, את השום, כל יום תשום, תשימו את זה או תעשו בתה או משהו, תבלעו את זה, זה יציל אותנו בעזרת השם מכל המגפות. כן, אני עכשיו אקרא לכם את זה, הבן שלי ימצא את המקום. והם נותנים את הקמח לתוך החרדל, ואם נתן יאכל מיד, היו שמים את הקמח בתוך החרדל, חרדל מותר לאכול אם זה חרדל לבד, אבל קמח אסור לשים שם. היו רגילים לערבב את החרדל עם הקמח, זה מחמיץ מאוד, מיד, לא 18 דקות, למה שזה חריף. דברים חריפים, זה מהר מאוד מחמיץ. כן, מצאת?
כן.
בואי נעשה.
הוא אומר את זה על קולרה.
כן. פרסמו הרופאים מוויינה, שנת תפרש קו זין, זאת אומרת, לפני 150 שנה. וזה לשונם. תרופה כדי להינצל מחולרה. גנרל זקן של צבא אוסטריה, פרסם בשבוע שעבר ששירת בצבא חולר, כששירת בצבא החולרה שררה בכל אירופה, והוסיף באזור בו חנו חיילי החולרה, עשה שמות. כפרייה אחת לימדה אותי שאתן לחיילים בבוקר הליברי קניה שני שיניים של שום, זאת אומרת שני חתיכות של שום חי, ובלילה לפני השינה ולילדים רבע של שום, חתיכה קטנה, בוקר וערב. עד היום עברתי 4 גלי חולרה קשים, ותמיד הקצבתי להם אוכל עם שומים חיים מהחיילים ומשפחותיהם. לא רק שלא מת איש מהחולרה, אלא אף אחד לא חלה מכל מחלה אחרת. אין כמו חכמים שלנו. תגידו ביחד, לשון חכמים מרפא. בזה שלימדו אותנו הלכה, למדנו שזה בריא, שאם אתה לועס את החיטים ושם את זה על גבי המכה, זה מתאים. יש לנו שיטות אחרות. כן. נמשיך. מותר לתת תבלין והשומשום והקצח וכיוצא בהם לתוך הבצק. אם כן, לפי הדין, מותר לתת תבלין. היום לא שמים את זה. היום מקפידים, לא מלח ולא שום דבר לא שמים בתבלין, שתקף ומיד אנחנו אופים את זה. אפילו שהרמב״ם אמר שזה מותר, הלכה לא עושים את זה. גם אברהם. אמר אברהם, זהו על הדרך הרבזה, זאת אומרת חריף, כן, שמותר, כן, ששמח על דברי רבי עקיבא, שאומר לרבי אלעזר ורבי יהושע, זאת אומרת לשני תלמידיו, ביין ושמן ודבש לא אמרו לי דבש, ועל כל דברי רבי שאמר כן לבניו, מיומה כמה ואילך, לושו לי בחלבה, כן, הוא אמר את זה, ואני אומר, אולי לא נאמרו, לא נאמר כן, אלא בזריזים, אומר הרעבד, אל תעשו את זה. זה אומר מה שהגמרה מדברת, היו אנשים שידעו מהר לעשות את זה. אבל אל תשמעו להרמב״ם בהלכה הזאת, שאומר שמותר לתת את כל הדברים. גם הלכה למעשה, אסור לתת לא מלח ולא תבלינים ולא שום דבר, אלא מים וקמח בלבד. הלכה למעשה. נכון שהרמב״ם יתיר, נכון, זה לפלפול. הלכה למעשה, אסור לעשות פצות כאלה. מותר לתן אתם משום שומין, והקצע וכיוצא בהם לתוך הבצק, וכן מותר ללוש העיסה במים ושמן או דבש וחלב, או לכתף בהם, וביום הראשון אסור, אלא במים בלבד. למה? זה לחם עוני. לילה הראשונה צריך להיות לחם של עניים. היום זה הפך להיות לחם של עשירים. $50 לכל פאונד. טוב, לחם של עשירים. לנו קוראים לו לחם עוני שעושה את האנשים עניים כנראה. שקונה הרבה. כן. ולא משום חמץ, אלא כדי שיהיה לחם עוני. וביום הראשון בלבד הוא צריך להיות זיכון ללחם עוני. אז הוא אומר, אסור לשים שהמצה תהיה בו דבש. תמיד מותר, אין בזה. אבל בלילה הראשונה צריך שיהיה מים וכמח בלבד. מה שקוראים אג מצה. אמרנו לכם על זה שיעור שלם. שהאג מצה הזה, אשכנזים מתירים לחולים. בא רב משה פיינשטיין ואומר, אני לא מסכים איתם. אני אומר שאסור. למה? ראשי הוא הצודק. שמה שהגמרא אומרת שזה מותר, שזה לא נקרא חיוב קרת, אבל זה לא מחמצת, לא תאכלו, זה אסור לעשות עם, עם הדברים האלה, עם אג מצה, בקיצור, עלינו זה מותר, אין בעיה. וכן מותר ללוש העיסה במים ושמן, או דבש וחלב, או לכתוב בהם, זאת אומרת, אתה יכול לעשות עם שמן, זה אג מצה, הכל אין בזה בעיה. ולא בשום חמץ, אלא כדי שיהיה לכם עוני. כל כלי חרס, כאן זה הלכה חשובה, כל כלי חרס שנשתמש בהם חמץ בצונן, מותר להשתמש בהן בצה חוץ מכלי שמניחים בו את השיעור. אומר, כל דבר שמשתמשים בו קר, עכשיו תשמעו הלכה, אפילו כלי חרס, אם זה רק כלי שמשתמשים בו בדבר קר, שותים בו מים או שותים בו חלב קר או משהו דומה, כל השנה אתה משתמש בו גם בחמץ, או אפילו אתה שותה בו דברים אחרים, בירה וכל זה, אומר שאתה תרחץ אותו הדק היטב היטב הדק וגמרנו. להלכה, חוץ מהגמרא אומרת בית שיעור, ששמים את השיעור בתוך הכלי, חימוצו קשה, זה כמו חם, לכן אסור. הלכה למעשה, מה שאנחנו לימדו אותנו, אסור להשתמש בצלחות של חרסינה בפסח, רק חדשים. למה? שזה נשתמש, זה הלכה למעשה, אבל לפי הדין, אם אתה רוצה לומר, יכול להיות שזה בכלל לא נבלע בתוכו. אומר לי, סיפרתי לכם שהרב עבדי היה אומר זה כמו זכוכית. כל הרבנים צעקו צעקה גדולה ומרה. מה, איך אתה אומר דברים כאלה? אמר, נתתי את זה לבדיקות, וזה לא בולע. לכן לפי דעתי, כל הכלים הללו של צ'יינה, מה שקוראים לזה, זה כמו זכוכית. להלכה לא פסקו כמו, אפילו שהיו כמה רבנים, אחד מהם ממנים את זה, הגאון יעבץ, הוא הסכים איתו. הוא אומר, כן, כמה ששמים עליו איזה כמו זכוכית, היתוך זכוכית, או מה משפשפים, זה לא בולע. הלכה למעשה, מעולם לא שמענו שהשתמשו בכלי צ'יינה. צ'יינה של חול.
אם זה...
מה?
אם הם מצפים את זה בזכוכית, אז צריך תפילה או לא?
זה השאלה. זה לא בגלל שזכוכית. תראה, שים לב כאן להלכה. הגמרא אומרת, למה כלי סחורה? כן. אז החמירו בהם שתי חומרות, בגמרא כתוב.
עכשיו.
גם נתנו להם, נחזור עוד פעם, איך דנים אנחנו בכלי זכוכית. הגמרא אומרת שנתנו עליהם את שתי החומרות. ועכשיו למדו בדף יומי את זה. נתנו עליו מיותחי דבר, שזה נקרא כמו כלי חרס, למה? הועיל ועושים אותו מאפר. ראיתם איך שעושים פעם? אני ראיתי. שמים אפר, ואפר זה נהיה מים, אפר מיוחד, לא כל אפר, אפר כמו כלי שזה מין. שמים מין אפר כזה מחול הים, וזה הופך להיות מים, ואחר כך עושים את זה, נופחים ועושים את הכל. אני פעם ראיתי את זה, איך עושים את זה בדיוק. אז חכמים אמרו, הואיל וזה בא מן האפר, נעשה אותו כמו כלי חרס. אבל החמירו עליו גם כמו כלי מתכות. למה? כלי חרס מגבו לא מתאמר, רק מתוכו. אמרו, מתאמר מתוכו. וגם למה מתאמה מגבו? אמרו, נגיד לכם למה. הועיל ונראה תוכו כברו, והועיל ושזה נשבר אפשר לתקן אותו, כמו כלי חרס, כמו... לכן נתנו עליו את כל החומרות. אני שואל אתכם שאלה, הצ'יינה שנשבר, מתקנים אותו, זורקים אותו, אמרנו. לכן יש צד גדול, אפילו שמורחים עליו חתיכת זכוכית דקה, לא חיה בתבילה. זה דעתי, כמובן יש חולקים על זה, יש אומרים, אני לא רק דעתי לבד, ראיתי שכמה רבנים אומרים את זה, אחד מהם זה היה הבץ, גם כן אומר את הסברה הזאת. זאת אומרת, מאחר ונשברו ואין להם תקנה, אז הם לא דומים ממש לכלי זכוכית. יש לנו כלל, בכל דבר שהוא מדרבנן מקילים בו, כיוון שיש מחלוקת הפוסקים אם צריך טבילה או לא. אפילו נגיד שיש מחלוקת בזה, בסדר, אבל יש מחלוקת. הרבה אומרים שלא צריך טבילה. זה דומה לכלי חרס. כלי עץ וכלי חרס לא צריך טבילה. יותר מזה, הרב משה פיינשטיין מחדש חידוש עצום. הוא אומר שאלומיניום זה לא מששת המשקים, גם זה לא צריך טבילה. כתוב זהב, כסף, נחושת, ברזל, בדיל, עופרת. לא כתוב כלי מתכות אסור. זה לא מתכות. כתוב בפירוט איזה מתכות. ומאחר והאלומיניום שלנו היום, זה לא עשוי לא מזהב ולא מכסף, לא מכסף, זה דבר אחר בכלל, זה יסוד אחר יש לו. ממילא לא צריך, יכול להיות, הוא אומר שלא צריך תפילה. אז בואו נחזור לענייננו. הכלים הללו, הצלחות הללו, נכון שיש עליו טיפה של זכוכית יכול להיות. אולי בשעה שעושים אותם, מחליקים אותם. אבל מאחר וזה לא כלי זכוכית, זה כלשהו, כדי שלא יישאר תמיד בלי בליעה. לכן טוען הרב אבדי, שהשם ייתן לו אריכות ימים ובריאות, שזה לא צריך טבילה. סליחה, זה לא צריך בכלל הגעלה. זה כמו כלי זכוכית. כמו דעת מרן, אנחנו הספרדים פוסקים כלי זכוכית, אינם צריכים שום הכשר, אלא רוחץ אותם הדק היטב היטב הדק. כמובן שלא יהיה בהם חריצים, זה שלא יהיה טעויות. לפעמים אנשים משתמשים הרבה פסקים בתוך הכלי זכוכית. הרב עבדיה יש לו פסק דין שכל העולם היה על זה מאומה גדולה. הוא אומר, לא צריך לקנות שני כלים. בבוקר יאכל עד ולערב יחלק שלל. תיקח כלי אחד של זכוכית, בבוקר תבשל בו חלב, בצהריים תבשל בשר, ובלילה עוד פעם חלב, תבשל. הוא אומר, רב, זה שום בעיה. הוא צעק על זה, הרב וולדנברג, זה עשה תשובה גדולה נגד הפסק דין הזה. אבל זה דעתו. שאין צורך לקנות שני כלים, מספיק כלי אחד שיהיה גם לבשר וגם לחלב. איזה כלי? כלי זכוכית, פיירט, הוא אומר, שאתה קונה את זה, אנחנו הספרדים, כן, נחזור אותו דבר בפסח. אבל צריך להיזהר שלא יהיה בו חריצים, אם שמת בו סכינים וכל ואיזשהו חריצים, זה כבר דין אחר להם. אז נחזור עוד פעם, מה הייתה השאלה? תחזור על השאלה. אתה אומר, למה הוא פטור מטבילה? אני מסביר לך, הועיל ונשברו, ויש להם תקנה בזכוכית, לכלים הללו, אוי ונשברו, ואין להם תקנה. אף פעם לא ראיתי שאת כלי הצ'יינה האלה מחברים אותם עוד פם, אפשר לחבר אותם, זורקים אותם. גם אנו, אם נשבר, אין אותה תקנה.
יש להם דין
לפני
עצמם,
זאת אומרת, הם כלי חרס. אם נחשבי, אמרתי לכם, מעולם לא ראיתי שסמכו על הפסק דין של הרב עבדי. בחיים שלי לא ראיתי. תמיד לימדו אותנו כשהיינו ילדים קטנים, שזה נקרא כלי חרס. אפילו שהוא צודק, אני חושב. הוא אומר שנתתי את זה לבדיקות, וזה, אין בזה שום בעיה. אתם יכולים לרחוץ. להלכה למעשה, כלי צ'יינה צריך לקנות חדשים, לא להשתמש בכלים הישניים. נמשיך. כל כלי חרס שנשתמש בהם בחמץ וצונן, מותר להשתמש בהם במצה וצונן, חוץ מכלי שמניחים בו את השיעור, וכלי שמניחים בו חרוסת, מפני שחימוצן קשה, יושבים בחרוסת, הרבה דברים חריפים, אז אם אתה משתמש בחרוסת הזאת גם בחמץ, אל תשתמש בו. וכן ערבות שלשים בהם החמץ, ומניחים אותו עד שיחמיץ, הרי זה כבית צהור, ואין משתמשים בו בפסח. זאת אומרת, יש לנו איזה כלי קר. אתה שם בו את למה שהחמץ עצמו נחשב כמו חם, כיוון שהוא מחמיץ הדבר, וזה מקבל את הכוח של החימוץ, דנו אותו כמו מים חמים. ביב של חרס, שאופים עליו חלות חמץ כל השנה, אין אופים עליו מצה בפסח. הוא אומר, לא, לא, במצה אל תשתמש בכלי הזה. ואם מלאוג חלו, זה היה עכשיו ביב. זאת אומרת, יש לנו, אנחנו, כלי קטן, היו עושים את זה, אני זוכר, היינו עושים את זה, כלי כזה קטן, והכלי הקטן הזה היה בנוי עם חרס מסביב, וזה כמו תנור מטלטל, כמו אבן של האדם יש לו פה. אבל זה היה עשוי מחרס, היו עושים אותו מאפר, בונים אותו. אז הוא אומר שהביב הזה, אם אתה רוצה להשתמש בו בפסח, צריך להשתדל שיהיה בו חום כל כך חזק, שכל החמץ שבתוכו יסרף. אפילו שכלי חרס לא מועיל לו ליבון, למה שיש חשש שמלו ילבנו יפה. אבל זה כיוון שהוא כלי קטן, אם אתה עושה אותו, זה קשה, זה מה שהוא אומר. כל השנה, אין הופיע על המצב, ואם מלעוג חלים והסיק מקום שהיה מבשל בו החמץ, מותר לבשל עליו מצב. זאת אומרת, הסקת אותו בחום כזה. עכשיו, זו שאלה גדולה. הרבה פעמים נשאלתי, וגם הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, עומד בשאלה הזאת, איך להכשיר האבן, איך מכשירים את האבן שיש לאדם. אז הוא אומר ככה, קודם כל צריך לנקות אותו טוב, טוב, טוב מאוד, ולא להשאיר עליו שום חשש של חמץ. יש לנו היום מין קלין אוטומטי שאתה פותח אותו, סלף קלין, שאתה פותח אותו וזה חום עצום, זה מנקה. אחר כך אומר הרב עובדיה יוסף, צריך לפתוח את החום של התנור, זה זמן מיוחד שלא, אף פעם לא בישלנו כל כך הרבה זמן, שעה וחצי, שעתיים, אף פעם לא שמים אותו בחום הגדול שלו. אני חושב שהסלף קלין עצמו מתאר אותו. ויש עוד נקודה, יהיה לכם כלל תמיד, כלי לא עובר מכלי. אז מה יש, אפילו נאמר, הכלי ששמים עליו בתוך התנור, אף פעם לא שמים את התנור בלא כלי, אתה שם כלי. מה הכלי שלמטה? הוא אפילו חמץ, אז מה יש בזה? כלי מתוך כלי לא עובר. אבל מה, לפעמים יש מים, זה מה שהם טוענים, אז המים מעבירים את החימום. על כל פנים, הלכה למעשה. תביא, יש לכם את התשובה שלך בדעת.
Yeah.
תביא את התשובה שלו, איך מאפים תנו לאפיה. אז הוא כותב, בקיצור, נקרא לכם מה שהוא כותב, שמחכים קודם כל מנקים אותו יפה, יפה, יפה. ותמיד יהיה לכם כלל, תמיד תשאירו את הכלי שאתם רוצים להכשיר אותו 24 שעות. למה? גם אם היה זה טעות, וגם אם לא עשיתם בדיוק, וגם זה כבר נקרא נותן טעם לפגם. נותן טעם לפגם, מותר. אז הגמרא שואלת שאלה יפה, אז למה צריך בכלל להגעלה? תשאיר את הכלי, אומרת הגמרא, לא, זה גזרה. כן, הגמרא אומרת, הגמרא במסכת עבודה זרה. הגמרא אומרת, אם כן, למה צריך בכלל להגעלה? לא צריך להגעלה. אומרת הגמרא, לא, כיוון שיש חשש, אתה מבין? אז גזרו, גזרו על זה. לכן יש שאלה גדולה אם נשאר י' בית חודש, צריך להגעלה או לא? אלו מה שהיה בו זה יוצא. אז הרמב״ם משמע לעולם, למה זה גזרה הייתה? למשל, יין נסך שנשאר י' בית חודש, כן? אז אנחנו מתירים, אין יין נסך. אבל גזרה של דבר, עת הוא דבר, אפילו אם זה נשאר יותר. אבל יש הרבה פוסקים שאומרים שאם הדבר הזה נשאר י' בית חודש, זה שיטת החכם צבי. חכם צבי היה רב הגדול של אשכנזים, על קרוא חכם. חכם צבי הוא פוסק שאם זה נשאר י' בית חודש, אין בזה שום בעיה. כל כלי שנשאר י' בית חודש, זה אוטומטי נהיה כבר כשר. זאת אומרת, מה שיחמירו רק בדברים הללו, אבל בכלי שנשאר י' בית חודש, לא יחמירו יותר. כאן הנה השאלה. האם אפשר להכשיר תנור אפייה חשמלי, או תנור של גז, על ידי הסקתם, בזמן מסוים, כדי שיהיה אפשר להשתמש בהם בפסח? זה השאלה. בדיוק מה שקוראים ברמב״ם עכשיו. אז ככה הוא כותב, אני קורא לכם את המסקנה, לא תראו את זה אחר כך. בסיכום, זאת אומרת, הוא מפלפל בזה, תראו את זה בחלק, חלק ב', סימן סמך ג'. בסיכום, תנור חשמלי או תנור של גז, ישנו מעט לעט 24 שעות לפני הכשרות. תרחץ אותו טוב, תשאיר אותו 24 שעות. ואחר כך, ינקה אותו היטב שלא יישאר בו כל חשש חמץ בעין, אין בו מציאות. ויסיקנו היטב במידת החום הגבוה ביותר במשך שעה. ובזה יוכשר להשתמש בו בפסח. עולם התבניות, מה ששמים, זאת אומרת, מה ששמים על זה את הדברים עצמם, את החמץ או את הכשר, שאי אפשר ללבנם באור, עד שיהיו ניצוצות ניתזים מהם, יקנה חדשים לפסח. זה המסקנה. תרשמו לכם את זה, דבר חשוב. זה, בכל בית עכשיו את השאלה הזאת, איך מכשירים, את התנור לפסח. אז בואו נע...
זה אותו דין עם ברביקיו שיש בחוץ?
כן, אותו דבר, אותו דבר. בקיצור, לנקות אותו טוב טוב, שלא יישאר שום חמץ, להשאיר אותו 24 שעות, ולפתוח את החום הגבוה של שעה אחת, וזה נהיה כשר לפסח.
למה צריך
לחכות
24 שעות, אם זה ליבור?
אני מסביר לך, מסביר לך, עוד הפעם נחזור להסביר, שידי לא תמיד, כל כלי, תלמד דבר, כל כלי שאתה רוצה להכשיר אותו, תיתן לו שיהיה 24 שעות. בזה אתה פותר את כל הבעיות שיש בעולם. גם אם לא היה הכשר טוב, גם אם היה איזה טעות, גם אם היה איזה לפי שיטות מסוימות שהקשות הזאת לא מעילה. בקיצור, בזה אתה פותר תמיד את כל הבעיה. תמיד שרוצים להגעיל, תשאיר את הכלי 20, אלא אם כן יש צורך גדול וזה, אבל בדרך כלל שבאים לשאול אותך שאלה, תמיד תנקו את האנשים ללמד אותם כלל. כל כלי לפני שמגיעים אותו, שמכשירים אותו, תשאיר אותו 24 שעות. כן. נמשיך הלאה. אז עוד הפעם, כלי ביף של חרץ שאופים עליו חלות חמץ כל השנה, אין אופים עליו מצה בפסח. ואם מלאו גחלים, זה מה שהרב עובדיה יוסף אומר, אם אתה פתחת אותו בגבוה, והסיק מקום שהיה מבשל בו החמץ, מותר לבשל עליו מצה. יהיה לכם כלל, כבולעו, כך פולטו. כלי מתכות וכלי אבנים שנשתמש בהם חמץ ברותחים, בכלי ראשון, כגון כדרות ואלפסים, נותן אותו לתוך כלי גדול, וממלא עלי מים וירתחם בתוכו עד שיפלטו, ואחר כך שוטף אותם בצונן ומשתמש בהם במצה. וכן הסכינים, מרתיח אותה לה ואת הנצה בכלי ראשון, ואחר כך משתמש בהם במצה. הלכה למעשה, אומר לנו הרמב״ם, איך עושים הגעלה? לוקחים כלי גדול ומחכים שהמים ירתחו עד שיהיו המים עולים ויורדים בו, זאת אומרת שהיו מקפצים ומדלגים, ואז ניקח את הכלי ותשים אותו בתוך המים ותחכה כמה שניות שהחמץ שבתוכו יצא. לא כמו שאני ראיתי פעם, היו מכניסים ומוצאים, זה שטויות, זה לא נקרא הגעלה. הגעלה אתה משער שהמים נכנסו בתוכו והוציאו את כל מה שיש, צריך להשאיר אותו כמה שניות, לא הרבה זמן, שער בתוכך שיספיקו המים האלה לרותח. אני פעם ראיתי, היו עושים מכניסים ומוצאים, מכניסים את זה במים ומוצאים, אלא צריך לחכות כדי שיפלוט את כל מה שבתוכו, נגיד לחכות איזה 10 שניות, משהו כזה, שאתה משער שהמים הרותחים נכנסו ולקחו את כל מה שבתוכו. זה התורה אומרת. כל דבר שהתורה אומרת שבגבי חטאת, כן, הוא מורק ושותף במים, הוא חליחש ושבר, ואם בכלי נחושת בושלה, הוא מורק ושותף במים. ואחר כך שוטף אותו בצונן, הוא מורק ושותף במים, הוא משתמש בו במצב. וכן הסכינים, מרתיח את הלה ואת הניצב, הכל צריך להרתיח, בכלי ראשון, ואחר כך משתמש בהם במצב. כן. יש רק כאלה אומרים שזה נקרא היתרה בלה. היתרה בלה יהיה לכם כלל, דבר שישתמש בו, באף שצלה עליו, אז שכולם שואלים, מרן סותר את עצמו, אומרים בהלכות פסח כתב, שמודים בהגעלה, ואילו בהלכות כלי גויים פסח שצריך ליבון, אז תרצו, שבהלכות פסח מדבר שיטו שזה היתרה בלה. יש אומרים שסכינים תמיד בהגעלה, ויש אומרים שסכינים שצריכים ליבון, אז זה מחלוקת. אז ויש לך עוד סברה שנייה, שיש אומרים שפסח נקרא את הרבה לה, כמו בבית המקדש. בית המקדש כלי, נאמר שיח, שעשית עליו קורבן חטאת, ובלה מקורבן חטאת, מועיל לו הגעלה. עכשיו הגמרא שואלת, למה, איך מועיל לו הגעלה בלי ליבון? אומרת הגמרא, את הרבה לה, שזה כשבלה זה היה מותר. אז אותו דבר יש כאלה אומרים בפסח, אפילו שאתה בישלת בו באמת ביבש, אבל מועיל לו ליבון, שצריך לו ליבון, אבל מועיל לו הגעלה. וזה הסברה שמרן פסק. פסח הוא הולך, שזה ספק, יש לו כאן שתי ספקות. ספק אולי סכינים, בכלל צריך רק הגעלה. אומר לו, אבל אותם שאמרו שצריכים ליבון, מה תענה? לא, יותר הבעלה. אבל לגבי איסורים של גויים, פסק מרן צריכים ליבון, לכן יש לו שתי פסקי דין שוטרים. בפסח כתב שמועיל הגעלה לסכינים, ואילו בהלכות גאולי גויים פסק שסכינים צריכים ליבון. למה לפעמים היו מכניסים את הבשר שמה וצולים את זה על האש? היום אני חושב אף אחד לא עושה את זה. ראיתם פעם מישהו שצולה בשר עם סכין? אולי הדין השתנה, המציאות השתנתה גם כן. אולי היום בימינו. כן, אבל בסכין לא עושים את זה, בסכין יש להם מסיכים מיוחדים לזה. טוב, אז עוד הפעם, איך עושים הגעלה? מחכים 40 שעות, 24 שעות, מחכים שהמים יקפצו ויערגו, מכניסים את זה, מחכים כמה שניות, שיבלה, ומוציאים את זה. כלי מתכות, אבנים, כלי עצם, שנשתמש בהם חמץ בכלי שני, כגון כערות וכוסות, נותן אותם לתוך כלי גדול, ונותן עליהם מים רותחים. מניחה בתוך עד שיפלטו ואחר כך שוטפה, משתמש בהם במצה. אם אין לכם כלל, כלי ראשון, למשל, היום בימינו יש מה שנקרא כלי ראשון, זה שעל ה... זה ששמים אותו על האש, אבל יש מה ששמים את... מביאים את המרק, זה נקרא כלי שני. לא צריך להכניס אותו בתוך הכלי ראשון, אלא אתה שופך עליו מים רותחים, זה שאומר מרן. למה? כבולעו, כך פולטו. אז הכלי הזה שמבשלים צריך בכלי ראשון. אבל הכלי הזה שהם לוקחים מהכלי כמו שהיום בחמין, תמיד לא מביאים את החמין על השולחן ואוכלים אותו עם תסיר, אלא שופכים אותו לכלי אחר. ומהכלי השני כל המשפחה לוקחת בשבת. זה נקרא כלי שני, אינו צריך להכניס אותו בכלי ראשון, אלא אפילו בכלי שני. אבל ראיתי בהרמה שאומר, היום אנחנו נוהגים הכל בכלי ראשון. מחמירים, כמו שאמרתי לכם, הכל יהיה קל. לא לבלבל את המוח של האדם, הכל בכלי ראשון. כל כלי חרס. ש... כן, נמשיך.
הידית של הקדרה צריך הגלה גם כן?
בוודאי, כתוב שכן. הרמב״ם כתב את זה, אני קורא לך, וכן הסכינים מרתיח הלהב ואת הניצב. קראתי לך את זה מהרמב״ם בסעיף כף ג'. כן, אנחנו עומדים לגמור. כל כלי חרס שנמצא מהם בחמץ בחמין, בין מכלי ראשון כגון קדרות, בין מכלי שני כגון קערות, בין שהיו משוחים ושועים בעבר שעושים אותו כעין זכוכית, בין שהיו... זה בדיוק מה שטוען, מה שטוען הרב עבדיה, אז מהרמב״ם משמע שהוא מחשיב אותם לכלי חרס. אולי בגלל שיש בהם נקודות ריקות. בין שהיו חרס כמו שהן, אין משתמשים בהם במצא, אלא מניחם לאחר הפסח ומבשל בהם. אסור להשתמש במצא. אבל האשכנזים מצאו דרך למכור גם את החמץ שבכלים. אין באיזה בעיה. תשים אותם בצד ותשתמש בהם. המצאות, המצאות, כל יום רוצים להיות חסידים, לא נקרא חסידים אלא שוטים. למה אותו הרב שהיה עושה את זה ונתן להם אחר כך לאכול בכלים, אז עבר על איסור חמור שאכלו בכלי שלא תבלו אותו. זהו, זה פעמי החומרות, שאדם טיפש עושה חומרות, זה לא נהיה חומרה, זה נהיה דבר דהפך, עבירה נהיה. כלי ראשון שרצה להרתיחו ולא מצא כלי גדול ממנו כדי להרתיחו בתוכו, הרי זה מקים לו שפה של טיט על שפתו מבחוץ, מלאו מים עד שיגברו המים על שפתו, מרתיח המים בתוכו ודיו, ואחר כך שוטף אותו, משתמש בו במצא. עכשיו יש לי כלי ראשון, תביא איזה כוס, אני אראה להם איך שעושים את זה. יש לי, אני עכשיו כלי ראשון. ואת הכלי ראשון הזה, נגיד זה הכלי ראשון, אני עכשיו רוצה להשתמש בו, והוא כל כך גדול, אפשר להכניס אותו בתוך כלי. אז הוא אומר, רמב״ם, אין בעיה. הנה, אתם רואים פה, תשים פה קצת טיט, כאן. כדי שגם פה יבואו המים. אז תשים בו בצד, הנה כך, בצורה כזאתית, ותמלא אותו מים, והמים יעברו גם כן קצת על המקום ששוטה ממנו, ותכשיר אותו, זה מה שהוא אומר. עוד הפעם, כלי ראשון, זאת אומרת יש לו כלי גדול, כמו שיש קוראים להם המלונות הגדולים, יש להם כלים ענקיים, אז הוא אומר, מה עושים? ולא תוכל, איפה להכניס אותם בתוך כלי אחר? הוא אומר, אין בעיה. תעשה לו שפה לפיו מסביב, כאן גם את רבה שהיה עושה לו את זה. יא תיכום, מקיף לו שפה של טיט על שפתו מבחוץ, כאן, מוסיף לו, זה נקרא מבחוץ, פה. ומלאו מים עד שיגברו המים על שפתו, שיהיה גם פה יתכנסו המים. ומרתיח המים שבתוכו ודוי ואחר כך, שוטף אותו ומשתמש בו במצב. אז שיהיה לנו בעזרת השם, שעה 4, שיעור בדף יומי, להתראות.
יש לך שאלה?
בבקשה.
שואלים מה פסק הרב לעניין גודל
הכוס
פסח סדר.
אמרנו, קראנו את זה, מחזיק רביעית, 90 גרם. כוס שמחזיק 90, כמניין כוס, פחות אפילו קצת. כמניין כוס. מה? כן, נכון, נכון, נכון. קח 90 גרם תמיד, שלא מילאת, כן מילאת, קח כוס שמחזיק, תביא לנו את הכוס הקטן שלנו פה, שאנחנו עושים עליו קידוש. אנחנו מדדנו את זה. וזה מחזיק 90 גרם, הנה כוס כזה, אתם רואים? כוס כזה קטן, הנה אתם רואים? כוס הזה מחזיק בתוכו, עשינו חשבון 90 גרם.
אז זה מביד כמו הרמב"ן, שאם יהיה כוס גדול צריך לשתות רוב הכוס?
אנחנו לא כל כך מקפידים על זה, אבל למה לקחת כוס גדול? בלילה לנו מארבע כוסות זה מאוד קשה לשתות, לפעמים האדם סובל מזה. לקחת כוסות קטנים מדויקים, שיהיה 3 אונס, 3 אונס זה כבר כשר, כל אונס זה 28 גרם.
אם מישהו אלכוהוליק, שלא יכול לשתות אלכוהול, האם הוא יכול לשתות מסנבים?
כן, הלכה למעשה, כן. כשר לארבע כוסות. יש כאלה שאמרו שצריך שיהיה קצת משקר, רב משה פיינשטיין, אני חושב שעוד תשובה על זה, ואומר שלא מספיק שיהיה מסענה, ואם צריך שיהיה משהו קצת משמח, מעורר, משקר, הלכה למעשה, אנחנו פוסקים שמיץ ענבים כשר, זה הכל.
הרב, הכלי שמגעילים בו, הכלי הגדול, צריך תפילה או לא?
הכלי הגדול, אם זה רק לעשוי לדבר הזה, לא צריך תפילה. אנחנו מטבילים רק דברים שאוכלים בהם, לא דברים שמשתמשים, למשל, סכין ששוחטים בו. אפילו שזה משהו מאכלי, לפי הדין אין צורך בתבילה. יש שיטה שצריך, אנחנו מטבילים בלי ברכה. אבל כל דבר שהוא לא לאכילה, אין צורך להטביל. רק דבר שאתה רוצה לאכול בדבר הזה, כאן לא אוכלים אותו, זה מיוחד רק להגעיל בו כלים. אין צורך להטביל אותו.
כבוד הרב, כמה רבנים מישראל, הם פסקו שאנשים זקנים יכולים להשתמש בזום בפסח.
הלכה למעשה שמעתי שחזרו בהם, אני שמעתי בכל חי, שמעתי שדיברו, והרב אמר שהוא ידידי וגאון גדול והוא למדן גדול, הוא אמר שלא לעשות את זה. טוב, אתה רוצה לסמוך, תסמוך, לא תסמוך, אבל אני אומר לך מה שהם חזרו בהם, אותם הרבנים, כאן שמעתי שהיה הרב בירג'יל וזהו, אמר שלא, אני חוזר בי ולא יתירו את זה.
הרב אמר שהרבנים שאמרו את זה היו רפורמים,
לא? כך הרב אמר, כתב במכתב שלו, אבל לא כולם, רק אחד מהם היה.
אחד מהם היה רפורמי. איך כתוב? שהעדות שבטלה מקצתה, בטלה כולה. כיוון שהרב הרפורמי חתם, ביטל את כולם, אפילו הם היו טובים. למה הם הלכו לאדם כזה? עדות שבטלה מקצתה, בטלה כולה. אל תשתמשו בזה. אבל הם אמרו, תשאיר את זה כל הזמן דולק. מערב הפסח, נגיד, עד מוצאי החג, שיהיה דולק. וכדי שהזקנים המסכנים האלה שהם לבד, הוא ואשתו לבד, בקושי זזים, שיראו איך שעושים המוציא, איך שעושים זה, איך שעושים טובלים את המצא, איך שחותכים את המצא. ככה הם רצו לעזור לאנשים. זה היה המטרה שלהם.
הנה, ככה הוא כותב, הן אתן
תשמעו, נדלי, הנה, תשמעו, תשמעו.
הן אתן נודע לי שיש גב שחתם על היתר, והוא רפורמי, השם אצלנו. לא מה שכולם רפורמי, מה שאחד מהם שחתם שם.
כן.
הרפורמי.
בקיצור, אל תעשו את זה. הוא חזר בו, הרב אמר, אמר שלא לעשות. כל טוב, יהיה בשעה הבאה שהוא בדף יומי. יש עוד שאלה? טוב.
All right.